להתכנס בראשית השבוע ולדבר ולדבר. בוא נראה מה יצאו מהדיבורים האלה. אני רוצה לפתוח במכתב שכתב רבי נתן לבן שלו. רבי נתן מברסלב, חוץ מאשר כל עיסוקיו הנפלאים בהשארת העניין של רבי נחן בעולם ובית הדפוס שהוא הקים בביתו, ורבי נתן הקים בית דפוס בביתו מרוב אהבתו לרבי נחמן, ושהוא רצה שהספרים יודפסו, ובאותה עת גם היה ענייני צנזורה שלא נתנו לכל אחד רישיון להקים בית דפוס. אז בית הדפוס הזה היה בעצם דפוס מחתרתי בבית, והוא למד את מלאכת הדפוס, הוא וילדיו ותלמידיו, בשביל להוציא את זה לאור. זה רק מראה על האהבה הגדולה, כמה משמעות הוא הכניס, כמה משמעות הוא ראה בעניין שכתבי רבי נחמן יצאו לאור. וחוץ מזה הוא גם היה כותב כמעט פעם בשבוע מכתבים לבן שלו. היה לו בן שכנראה עבר הרבה איסורים, והוא משתף אותו, הבן משתף את האבא בכתיבה פתוחה, הוא משתף את בכאב שהוא חווה, ורבי נתן מנסה לחזק אותו בכל מה שאפשר. באמת המסמך הזה הוא רב משמעות, זאת אומרת זה ספר שלהם שנקרא אלים לתרופה. זה מכתבים של רבי נתן לבן שלו, יש גם שהמכתבים לפעמים אל החסידים ולא רק לבן, אבל זה החלק העיקרי. הרב גודלבסקי שמלמד הרבה את תורת רבי נחמן בכל מיני מסגרות, יש לו גם ארגון שנקרא זמרה, אמר לי שעיקר הקשר שלו לתורת רבי נחמן זה דרך הספר אלים לתרופה של רבי נתן. אז המכתב שאני אקרא לכם עכשיו, עיקר החשיבות שלו שקראתי אותו היום. ומצד שני, או מצד ראשון, אם קראתי את זה היום, ביום שבו אמור להיות השיעור, אז בהשגחה פרטית זה מה שאנחנו צריכים לשמוע. זאת אומרת, יש לי סדר שאני כל יום קורא מכתב או שניים. אז אתם בטח מלאי סקרנות, מה יש במכתב של מחר? אני אנסה להציץ בו את זה. אז הוא כותב לו כך: אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי על ידי מוסר כתב זה, דהיינו השליח שהביא אותו, ועל ידי רבי אליהו גם חצי רובל חדש על פדיון. כנראה שלא רק שקלים חדשים, גם באותה עת היה רובל חדש, בשונה מרובל הישן. ועומה עליי ליבי על צערך, אך אתה מריש על הדבר יותר מדי. הוא לא אומר לנו מה הכאב שאיתו הוא מתמודד הבן שלו, כי כבר הקדמתי להודיעך שעל האדם עוברים בהכרח תאומות הרבה וכולי. תאומות הרבה זה אומר שבעצם כל מה שאנחנו חווים ועוברים זה גלגל. המשמעות של גלגל שהמציאות לא נשארת במקום אחד, במקום סטטי, יש כל הזמן תנועה. ודיברנו כמה פעמים שיאוש זה בעצם לקבע את המחשבה שמה שקורה עכשיו הוא בעצם עניין תמידי, עניין קבוע. ויש דרך לבטא גם את הצער וגם את התפילה וגם את הזעקה, אבל הדעת שהבריאה היא באמת בהתחדשות כל הזמן. אז הוא אומר, בוודאי מה ששלחת להתפלל ולעשות פדיון, נתיבות אשר עשית. עכשיו הוא מוסיף ככה: האמת, ידעתי מה חווה ליבך. ידעתי מה חווה ליבך, הכוונה היא שאני ממש מזדהה, ואני מבין את העוצמה שלהם, את העומק שלהם. ולפעמים, בן אדם שכואב לו, הוא רוצה להרגיש שהוא נשמע, הוא רוצה להרגיש שהוא לא לבד. לפעמים גם עולה תחושה קצת מתסכלת שאנחנו משתפים במה שעובר עלינו, ואז אולי לא לגמרי, אנחנו חשים ככה אינטואיטיבית שהוא לא לגמרי תפס מה באמת עובר עלינו. לעומת זאת, כשעולה לנו התחושה אז אולי את באמת מבין את המקום שבו אני נמצא, יש בזה מן ההקלה. אז הוא אומר כך, אף על פי כן, ההכרח להחיות את עצמך בכל עת, ולהשיח דעתך מצערך, לבלי להיות כרוך אחר הצער כל כך חס ושלום. ביטוי שכדאי לשים לב אליו, לבלי להיות כרוך אחר הצער. תעזרו לי לתרגם את זה לעברית מודרנית, לשפה מדוברת, לשפה עכשווית, מה זה להיות כרוך הצער, להיות כרוך אחר הצער? רגע, אני אוסף את כל הביטויים, נאמר פה להתחבק עם הצער. מה אמרת שם? איך? מיקוד כל הזמן בצער. מה עוד? לשקוע.
רחמים עצמיים.
דיכאון. אומר, והעיקר לבל תחשוב ותדאג כלל מיום לחברו. עד לפה זה ביטויים מוכרים, אבל מה שתפס אותי זה המשפט הבא שבגללו אמרתי זה, ואל יהיה מלבך כי אם צער אותו היום בלבד. זה חידוש שעוד לא נתקלתי בו. אומר, תצטער, אבל את מה שרלוונטי להיום. זה בשורה. זה כמו עידוד כזה שמזמינים אותנו להצטער, אבל בבקשה, אנא מכם, תצטערו את מה? מה שרלוונטי להיום.
זה כמו כשרבים, שמריבים את כל הריבים של כל הזמנים, אז תריב מה שרלוונטי
להיום. זה עוד הצעה. שכשיש מריבה, במערכת יחסים, לריב רק את מה ששייך להיום, ולא לצרף לזה את כל מה שהיה משנים קדמוניות. זה נפלא מאוד, התוספת הזו. זה עובד?
לא יודע.
ואל יהיה בלבך כי אם... המריבה של אותו... אני מבין מאיפה זה עלה לך. שבאמת נזכר פשוט בדפוס הזה, שכשעולה מריבה מביאים את הרשימה של מה שהיה בגלגולים קודמים, בילדות המוקדמת. ואל יהיה בלבך כי אם צער אותו היום בלבד. וזה? מה הכוונה בזה? וזה? צער של אותו היום? וקל יכולים לסבול. עכשיו, כשרבי נתן רואה שכביכול הבן שלו זורם איתו, למרות שהוא לא מולו, אז הוא מרשה לעצמו עוד קצת. אומר, גם יכולים להסיח דעתו לגמרי מצער אותו היום. אבל תשמי לב לטכניקה שבו הוא פונה אליו, קודם כל, לך על זה. תצטער. אבל מה אם אפשר? אבל אני חושב שבאמת יש פה דרך. קודם כל לראות מה הצער שהוא באמת רלוונטי להיום.
זה לא
עובד
ככה. כאילו, הכל... על משהו, כל הזמן, כל הזמן, דברים לא נפרדים.
נכון, אבל כן יש לנו את האפשרות הזו. המנחם אומר שזה כלל גדול בעבודת השם שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום. הוא אומר כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. הוא אומר יש באמת איזשהו היבט מסוים שהבריאה היא מתחדשת. יש את ההיבט הליניארי, זאת אומרת שיום הוא המשכו של יום ושעה המשכה של שעה. ויש גם את ההיבט של בריאה מתחדשת לגמרי. זה לא עובד בשכל הרגיל, אבל שבאמת מסכימים להתבונן, אפשר להצטער את הצער של אותו יום.
זה דורש הרבה אימון. זה כמו שריר שאתה צריך לאמן אותו כל הזמן.
נכון. זה לא דורש הרבה אימון. זה לא דורש הרבה אימון ולא הרבה עבודה. אני מוריד את הרבה. זה דורש אימון. למה זה חשוב להגיד זה לא דורש הרבה? כי כל פעם אתה משיג איזה הישג יחסי. לא, גם זו האמת, זה לא הרבה אימון, זה רק אימון. כל פעם אתה משיג את זה באותו עניין. לי יש הרבה דברים שמטרידים אותי, וניסיתי לתרגל את זה, ולא מצאתי על מה להצטער היום. אבל יש הרבה דברים שכן מטרידים אותי, שגורמים לי לצער, והם מאוד נעלבו שאין להם שאין נציג, אין שגריר ביום הנוכחי. וכביכול זה הביטוי שגריר, זאת אומרת ממלכת הצער מבקשת לשלוח שגריר ליום הנוכחי. מחר אולי כן, אבל היום לא היה נציג. זו הזמנה לנסות. ימי מעלה השלום, שהייתה מציאה תרגול, הייתה אומרת תנסו. למשל היום נתתי שיעור, בבוקר שיעור אינטרנטי, השתמשנו בביטוי שימי, אני אומרת, תנסה לא להתפזר יותר מהפיזור שלך. ואת, אל תתקן את הפיזור הקיים, לא יותר. אם אני כבר מזכיר את זה, אני אקרא לכם את זה בתוכו. יש מושג שנקרא לשון חכמים מרפא, זאת אומרת לנסות לדייק בשפה עצמה. אז נאמר כך, זה בסדר אם תוך כדי זה אני גם אבדוק אם הגיעו הודעות וואטסאפ או רק להתמקד בסיבה שבשבילה פתחתי את הטלפון. כן. נאמר כך, אדם מגובש, אדם שמגבש את כוחותיו, שמנסה לא לפזר את עצמו יותר ממה שהוא מפוזר. שימו לב לביטוי, רק שמנסה לא לפזר את עצמו יותר ממה שהוא מפוזר, או שמנסה פחות לפזר עצמו כצעד ראשון. מה יש פה חזק בביטוי הזה? אין פה הזמנה לתקן את הפיזור הקיים. יש פה הזמנה לתחם את הפיזור הקיים, וגם במילה מנסה יש איזושהי ענווה, שזה הרפיה. אולי אני אצליח, אולי אני לא אצליח. אבל הדבר הכי עיקרי ומשמעותי שיקרה זה שניסיתי. כי הלנסות זה בחירה בחיים. זאת אומרת, הציון או ההוקרה האמיתית על זה שניסיתי לבחור ולא נשארתי באדישותי. ולכן הביטוי הזה שמנסה לא לפזר את עצמו יותר ממה שהוא מפוזר. ולקבל את הפיזור הקיים ולא להרחיב אותו. או שמנסה פחות לפזר עצמו כצעד ראשון. מה ההבדל בין הקטע הראשון לשני? הקטע הראשון זה קודם כל לא לפזר יותר. הקטע השני בעצם מאפשר לי עוד קצת להתקדם. היא כבר פחות לפזר. זה כביכול בתוך איזה פיזור דינמי להקטין אותו. אז ככה רבי נתן מונה פה את המהלך עם הבן שלו. קודם כל אומר לו, אל יהיה בלבך כי אם צער אותו היום בלבד. אומר, וזה בכלל יכולים לסבול. אפשר לנסות לתרגל את זה. כי יש פה באמת הזמנה כן לחוב. זה לא רק טריק לשחרר את הצער. לראות מה נוגע להיום, אבל באמת שיהיה נוגע להיום. וזה בכאן יכולים לסבור. אחרי זה אומר, אם אתה מתמקד רק על אותו היום, אני מוביל אותך עוד שלב. גם יכולים להסיר דעתו לגמרי מצער אותו היום. לכן ביום שלאחריו. לא תחשוב רק אותו היום. ובתוך כך ירחם השם יתברך ויושיע לך מהרה. כי לא לעולם יריב. הכוונה היא שהדין, החוויה, מעיקה שאתה נמצא, היא לא תהיה על בסיס קבוע. עכשיו, כותב לו עוד כמה שורות בעניינים טכניים. רבי נתן התחיל באותה עת של המכתב הזה לבנות את הקלויז באומן. הקלויז הבית הכנסת של חסידי ברסלב באומן. זה עצמו דבר שהפתיע אותי ששמתי לב לתאריכים פה. המכתב הזה שבו הוא כותב לו, והנה גם דתי אינה צלולה אתה מרוב תרדותיי, מפרט בעניין הבניין הקדוש באומן שמונח על, על ראשי, וקשה לי להסיח דעתי מזה. המכתב הזה נכתב בתף קוף צדיק בית. האם מישהו יודע באיזו שנה בתאריך העברי נפטר רבי נחמן מברסלב? רבי נחמן נפטר בתף קוף עין א', 1810. כמה שנים זה לפני תף קוף צדיק בית? 21 שנה. אני אומר את זה בהתפעלות, שרק אחרי 21 שנה מפטירת רבי נחמן, הוא הצליח להוציא לפועל את החזון של לבנות בית מדרש לחסידי ברסלב. לכאורה זה כבר דבר שאתה אומר, הוא כבר לא יצא, לא? 20 שנה אחרי פטירתו? 21 שנה? ואף על פכן בסבלנות או בכיסופים, לפעמים עד הלידה של דבר, עד שיגיע הזמן שלו, לוקח הרבה שנים. לוקח הרבה שנים. בראש השנה האחרון של רבי נחמן בחייו היו 600 אנשים. בראש השנה לאחר פטירתו, תו קופיין ב', היו 60 אנשים. רבי נפטר, אין המשך. לא כולם הפנימו את העניין הזה שהדעת שלו ממשיכה וההתכנסות קורית. לפי זה, מה היה אמור להיות בשנה השלישית?
מרדת עוד.
מרדת עוד. באמת היו זמנים קשים שבשיא הרדיפות, שאצל רבי נתן, שהוא היה עיקר ההמשכה של רבי נחמן, הגיע מצב שהיו 5 תלמידים. זה בשנים יותר מאוחרות. פה זה תף קוף צדיק בית. השיא של הסבל שהוא עבר ברדיפות היה בתף קוף צדיק אי. אבל אני אומר את זה בהקשר, אם יש לנו חזון, אם יש לנו רצון להוציא לאור את שליחותנו בעולם, יש גם, כמו שיש להצטער את הצער של אותו יום, יש גם לסמוך כל יום את מה שכן יתאפשר, את מה שכן יכל לצאת לפועל. אבל לבקש את הדבר, להתכוונן אליו, ייקח כמה שייקח. אז אחרי שהוא כותב לו על העניין שהוא בונה את הבניין באומן, חוזר שוב אל הדברי חיזוק. וחזק כאמץ בני חביבי, ותפרס שיחתך לפני השם יתברך בכל יום. עכשיו, צריך להבין שזה דברים שהוא כותב עשרות פעמים במכתבים, מאות פעמים. כל יום תפרס שיחתך, אל תשאיר את הדברים בתוכך לבד. יש מי שמאזין. תוציא את הדברים שלך לאור, את הרצונות, את הכיסופים, את הכאב, את התקווה. ולא תחשוב מיום לחברו כלל. זו שיטה של אוטוסוגסיה, לחזור על אותו עניין שוב פעם ושוב פעם, זה יכול להישמע כמו תרדה. אבל זה יכול להישמע ממש דרך שעוזרת עוד ועוד לפמפם את זה. ותחיה את עצמך בכל הדיבורים והשיחות הקדושות ששמעת ממני בחג שהוא היה אצלו. עד כאן הקטע שאותו רציתי להקריא היום. לפני שנעבור לאיזושהי נקודה מקטעי מוהר"ן, אני מבקש לפתוח את המכתב של יום המחר, מה שהתכוונתי לקרוא מחר, רק בשביל, מי יודע, אולי יש שם את מה שאנחנו מבקשים אותו. הוא כותב מכתב לבן שלו, ובסוף הוא אומר כך: ושלום רב לכל אנשי שלומנו, באהבה רבה. חזקו ואימצו לבבכם כל המייחלים להשם. עיניכם הרואות שכל מה שאדם רוצה יוכל לפעול, כאשר כבר ראיתם והבנתם הרבה. איזה ביטוי זה, שכל מה שאדם רוצה יוכל לפעול. אבל עשינו פעם הבחנה באחד השיעורים בין לתת תשומת לב לרצון במובן של תפילה עם המתנה. זה גם רצון, זה גם בקשה, וגם היכולת להמתין, לא לדחוק את השעה, מול מציאות אחרת שהיא נקראת תוחלת ממושכה. תוחלת ממושכה זה אומר תסכול. זה אומר לבקש את הדבר יחד עם הביטוי נו, אתה איזה כבר מגיע. וכשאני מאוד מצפה למשהו והוא לא מגיע, זה בעצם תסכול. אז התסכול, זאת אומרת רצון של משהו שלא מגיע, שאני בעצם מתנה את עושרי עד להופעתו של הדבר, זה נקרא בשפתו של שלמה המלך תוחלת ממושכה. תוחלת ממושכה זה ציפייה למשהו שישתנה בחיי ולא משתנה, וזה בעצם מקור לפגיעה הכי עיקרית במערכת החיסון. זאת אומרת, זה חוסר השלמה עם משהו שהוא בחיי, שבעצם אני מתנה את שמחתי, את עושרי, את יצירתי, את זריזותי, תעזרו לי, עוד מילים, את חיותי, בעד שהדבר ישתנה. זה נקרא תוחלת ממושכה, מחלה לב. כך אומר שלמה המלך במשלי י' ג'. לעומת אותי יש רצון. רצון, לומר, ריבונו של עולם, הדבר הזה יקר לי. אני עושה את מה שאני יכול, אבל מה שאני לא יכול, אני יודע שיש גם ערך לבקש אותו. לספר אותו, לרצות אותו, להתגעגע אליו. ולפעמים זה מה שאנחנו יכולים לעשות, לקחת אחריות. רק זה מאוד חשוב לדעת את ההבחנה בין רצון לתוחלת מושכה, כי תוחלת מושכה זה פגם רוחני. כי זה מוביל לצער, לתסכול, לעצבות, עד כדי לפגיעה בבריאות שלנו, חס ושלום. לפעמים זה תסכול על עצם החיים ממשהו שקורה שאני מתנגד לו, שזה התוחלת מושכה. זה כביכול להכניס את החיוניות להתניה, להמתנה עד שכביכול הדבר לא מסתלק, אני לא מאפשר לשמחתי, לשביעות רצוני להיות. אז תוחלת ממושכה זה פגם רוחני. זה גם המפתח להפך הבריאות חס ושלום. מול רצון לקדושה הוא יכול להביא שקט, כי בן אדם עושה את שלו ומרפא. נתתי לזה תשומת לב. הוא יכול כל פעם, לפעמים יש דבר שהוא לא יכול להופיע בעולם בלי מספיק של חשק ורצון, כמו שרבי נחמן אומר בתורה סמכוו, שבכל דבר צריך שיהיה חשק, חושק ונחשק. הוא אומר, לא רק זה, זה חלק מהחוקיות הרוחנית שהדבר יתממש על ידי החשק, חושק ונחשק. כמה שנים יהודים אמרו לשנה הבאה בירושלים הבנויה? כמה שנים אמרו ותחזנה עינינו ושוכל לתינו רחמים? המציאות של החלוצים שכבר עלו לממש את בניין הארץ, זה היה תוצאה, זה לא היה בניגוד לכל הכיסופים והרצון, זה הוכנס ב-DNA של אותם אלו שיכלו לצאת לפעולה ממשית. על זה אני ממש מבקש הקדוש ברוך הוא, גם לעצמי, גם עבורכם, עבורנו, לזכור את ההבחנה בין תוחלת ממושכה לבין רצון לקדושה. רצון לקדושה זה פעילות רוחנית נהדרת, מבורכת. תוחלת מושכה זה עצת היצר. וכמה פעמים אנחנו רואים אנשים שבמצב רוח שלהם, ההגדרה שלו, הם נמצאים במצב הנפשי שנקרא תוחלת ממושכה. זה ציפייה ממושכת למשהו שישתנה, ועד אז המועקה הופכת להיות כרונית. אז פה הזכרתי את זה בהקשר שאומר, עיניכם הרואות שכל מה שאדם רוצה יוכל לפעול. ואני אומר את זה עם חיוך כביכול ציני. הוא כאילו אומר, רציתי להקים את הקלויז, קלויז זה הכינוי ביידיש או באוקראינית לבית כנסת החסידי, קוראים לזה קלויז. יש מקומות שקוראים לזה שול, שול זה בית כנסת, יש מקומות שקוראים לזה שיל. מה שלי אמרה לי שיש הבדל בין היידי של החסידים לליטאים. זאת אומרת, הם היו קוראים לבית כנסת בהגה החסידית שיל, הליטאים היו קוראים לזה שול, אבל שול בהגה החסידית זה בית ספר. לא רואה, זה ניואנסים דקים, דיאלקטים. אבל תראו איך רבי נתן אומר, עיניכם הרואות שכל מה שאדם רוצה יוכל לפעול, כאשר ראיתם והבנתם הרבה. זה נשמע כאילו אומר, הנה אתם רואים, לקחתי קורס בדמיון מודרך, קראתי את הספר הסוד, ותוך 9 חודשים קם לו את הכנסת של חסידי ברסלב באומן. אבל מה אנחנו יודעים? 21 שנה לתחילת הבניין, המכתבים הללו של תקיעת צדיק ב' זה לא מכתבים של חנוכת הבית. זה המכתבים שאוסף כסף, הוא ספר, קניתי את הקורות, קניתי את המדגרש, נסתיימו המדידות. זה המכתבים שקראתי בימים האחרונים. אבל אני אומרת לעידוד, כי בדבר שהוא באמת יקר לך, אתה מקבל את רצון השם שאתה מניעות. יש מניעות, אבל לא הזנחת את הדבר. מה זה ייאוש? ייאוש זה לנתק קשר עם הרצון בדבר. ייאוש זה לנתק קשר עם המעט שבאפשרותך. ייאוש זה כביכול להגיד, ריבונו של עולם, רצוני יעשה ולא רצונך.
אבל יש ייאוש בקדושה, שכשאתה מיואש בעצמך, אתה כאילו עולה לבוא.
נכון, זה משהו אחר. יש במובן של להיות בענווה, להגיד ריבונו של עולם, אני מרפא, בוא נתן לך להיכנס לעניין. 12 הצעדים אומרים שההתחלה של המחור, אם הוא באמת רוצה להחלים, זה להודות בחוסר אונים. זה כמו הייאוש הזה. הצד הראשון אומר, עודנו שאנו חסרי אונים מול התמכרותנו, שעבדה לנו השליטה על חיינו. כביכול, זו תוכנית שכל עניינה לחולל שינוי רב עוצמה באדם ולהוציא אותו משול תחתיות לתיקון. אבל אומרים לו, אם אתה רוצה באמת לעשות שינוי, אז קודם כל תודה שאתה לא יכול. אז בהקשר הזה, זה נכון, אבל לא, אני כרגע התכוונתי על ייאוש במובן שבן אדם ניתק את הקשר עם הרצון הטוב. הוא ראה שזה לא הולך. הוא אמר, אם זה לא הולך וזה לא בכוחי, אין לי מה לעשות עם זה. רבי נתן מלמד, כל יום תרצה, כל 5 דקות. ודווקא בגלל שאני אומר ששמתי לב לתאריכים הללו, אני עוד יותר מתפעל מזה שהוא כתב, הנה תראו, משהו שאתה רוצה באמת, מתממש. 21 שנה. אבל מה יצא מה-21 שנה האלו, חברים יקרים? איזה אור. היו דיבורים של רבי נתן בתלמידה, אמר יבוא יום ובאומן בראש השנה יעמדו סדרנים, יעמדו שוטרים, שיהיו כל כך המונים ויבקשו מאלו שעומדים ליד הציון לפנות את המקום לבאים אחריהם מ-40,000 בראש השנה. אפשר גם לעשות 30,000 אם כוונה, אם יש לכם נתונים אחרים. אבל זה רבבות. רבי נתן ראה את זה. רבי נתן ראה את העניין הזה. בליקוטי מורן חלק ב' ממחת יש טקסט מאוד מוזר, עד כדי כך שמסופר על אחד החסידים איך הוא התקרב לרבי נחמן, שמישהו רצה ללעוג על הליקוטי מורן, אז הוא הראה לו את הטקסט שאני עכשיו אקרא לכם אותו. אמר לו, תראה איזה דברים מוזרים כתובים בספר הזה. אז גם תסמנו לעצמכם, אם אתם רוצים להראות למישהו דבר מוזר שכתוב בספר הזה, אז זה בלקטי מורן ממחת. הטקסט שם ארוך, אני מכוון אתכם ישר למוזרות הממוקדת. אבל אחרי זה תגידו לי בכנות, עם כל האהבה לרבי נחן והפתיחות הפרגון, אם זה זכאי לתואר מוזר. נזמין אתכם בכנות. אומר כך, ודע שיש אילן שגדלים עליו עלים. עד עכשיו זה סולידי. שכל עלה צריך להיות גדל 100 שנים. והוא נמצא בפרדסים של השרים, וקוראים אותו בלשונה 100 שנים. כאילו שם של עץ 100 שנים. ומסתמה, כשגדל 100 שנים, בוודאי עובר עליו מה שעובר. על מי? שאלה אם הנושא פה עובר עליו, זה על העץ או על העלה? כן? יש אילן שגדלים עליו עלים, שכל עלה צריך להיות גדל 100 שנים. תודה לכם על המיקוד. אז יש פה הסכמה, אתם מאזינים חופשים בלי הטקסט, וכבר מבינים אותו טוב ממני, שהנושא המדובר פה זה לא העץ, אלא העלים. רגע, עוד מעט נשמע אותך. כרגע אני מפרגן, אלו שאמרו זה העלים. והוא נמצא בפרדסים של השרים. פרדסים של השרים, הכוונה היא לא אצל פשוטי העם. וקוראים אותו בלשונה 100 שנים. הוא מסתמק שגדל 100 שנים, בוודאי עובר עליו מה שעובר. ואחר כך, בסוף 100 שנים, הוא יורה בקול גדול כמו קני שריפה, שקוראים אורמטיה. מה זה אורמטס? תותח. והאבן הנמשל היטב. האם זה ראוי לתואר שנתנו לו קטע, איך הכרתי לו? מוזר. זכאי או לא עולה מוזר? אז זה עברו פרשנות, טקסט, את כל הלא גדל 100 שנה, ובסוף אחרי 100 שנה הוא יורה בקול גדול, בום. תדמינו, עץ, ממש את העץ. עברו 100 שנה, אתם מתקרבים אליו פתאום קול של תותח. קנה שפה זה יכול להיות גם רובה, אבל אורמטיס, כך אמרו לי ביידיש, זה תותחים. ופתאום, אתם יכולים לדמיין את העץ יורה בקול של תותח? רגע, עוד בלי פרשנות ובלי ביור. מה אמרת? זה אתה מתחיל לי נמשל. בואו נדבר רגע על משל, על העניין. מוזר או לא מוזר? פה אחד, יש מישהו שרוצה להסתייג? אלו שבאים עם הפרגון המלא, זה קצת... מה מוזר? איפה נשמע עץ כזה שיורה כמו תותח? כן, אבל יש מוזר שבמוזר. את אומרת כבר התרגלתי למוזרות של רבי נחמן. של רבי נחמן זה נורמלי. עכשיו, ככה מסופר, שבאמת, בן אדם שהתנגד לרבי נחמן, רצה ללוג על הספר, והראה לחבר שלו, שהיה איש ספר, אמר לו, בוא תראה איזה דחקות, מה כתוב בספר הזה של הברסלבים. אז ככה מסופר, שאותו חבר, אמר לו, אתה צודק, זה באמת מצחיק מאוד, אמר, בוא נראה מה כתוב לפני ואחרי. עכשיו, זה התורה בליקוטי מוהר"ן, שהיא הכי חזקה בלנחם שבורי לב שמחפשים את דרכם הרוחנית. ששם רבי נחמן אומר, והכלל, אהובי אחי, חזק ולמץ מאוד, ויחוז עצמך בכל הכוחות, להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל כל הנעל, ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה, כנגד זה, תדע, שאיש כזה, שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו, זה כתוב פה בלי תווים, זה המנגינה שלי, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו, מעט מעט, מן גשמיותו, הוא פונה לשם יתברך, היא גדולה והיא קרה מאוד מאוד, ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, כאילו שינוי הכי מועט, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות העליונים, הכוונה היא בא. אותו בן אדם קרא את זה, ונהפך לאיש אחר, והפך להיות מגדולי גדולי חסידי ברסלב בכל הדורות. מזה שמישהו קרא לו לקרוא את הלעג הזה. קראו לו רב מנדל ליטווק. זה השם של... היה לפני זה מתלמידי הרבי הצמח צדק. אבל אני אומר את זה עכשיו... בכל זאת, למה הזכרתי את זה? כי המשל פה, אולי בעזרתכם ננסה להציע תמונה שלמה למשל. אני בעצמי עוד אין לי מה שנקרא לכל הפרטים, אבל משהו חלקי שכן שמעתי בעבר. שכביכול, האור של רבי נחמן, או התלמידים שלו, זה אילן. שהעלים שלו גדלים 100 שנים. ואחרי 100 שנה בעצם... מאז פטירתו של רבי נחמן לקח 100 שנה, שזה היה כאילו התעוררות בקטנה, אחרי 100 שנה פתאום בום ירש בעולם האור של רבי נחמן ואלפים התקרבו אליו. לפני 100 שנה הבום הגדול היה בפולין שהתקרבו כמה אלפים. כל השנים זה היה עשרות או מאות בודדות. פתאום לפני 100 שנה אחרי פטירתו בפולין הייתה תנועה ענקית של אלפים. ממש אלפים שהיו גם היו מתכנסים, והפעם השנייה של 100 השנה, זה עכשיו השנים האחרונות, שפשוט נהיה איזה בום ענק, שלא היה לפני 30 שנה, 40 שנה, זה כאילו נצבר, פתאום זה כבר מקבל משמעות אחרת. העלים, גדלים, מהאילן, זה קל להבין שזה הצדיק, והעלים זה אלו שמתקרבים אליו בתורתו, ואחרי 100 שנים הוא יורה בכל גדול שאין מישהו שבעולם שלא שמע על רבי נחמן. תחשבו שבדורו היו עשרות מתלמידי המגיד ממזריץ' והבעל שם טוב, והיה עוד רבי. על היום יש אנשים, תשאלו אותם מה הם יודעים מתורת החסידות, רבי נחמן. אולי הם מכירים את זה, על ירה וקול גדול. עכשיו אם יש לכם, רגע, אני רק אזכיר למה הבאתי את זה. הבאתי את זה בהקשר של רבי נתן שאומר, עיניכם הרואות שכל מה שאדם רוצה לפעול, יוכל לפעול, כאשר כבר ראיתם והבנתם הרבה. ואני אומר את זה לא באמת בלאג, אבל כביכול בלאג. הייתי מצפה שתראה שאפשר לפעול מיידית, אבל זה החידוש הכי גדול, אומר, כל דבר בזמנו. כמובן, מצד אחד אתה לא מתעצל, אם זה יכול להתגשם מיד, אין סיבה שזה לא יתממש מיד. אבל יש לפעמים שדבר אמיתי צריך שתבנה רצון של 20 שנה. וזה אפשר, אז זה כבר קיבלתי מהמכתב של מחר. בזכות זה יצא גם שקראנו את הטקסט המוזר, אז כבר היה כדאי. ועל ידי זה, ועל ידי שהבנתם שכל מה שאדם רוצה יוכל לפעול, ועל ידי זה כותב להם רבי נתן בשולי המכתב של הבן שלו, תתחזקו כל ימיכם לחשוק ולהשתוקק תמיד להשם יתברך, להנשם את לעמיתו. אז פה הוא כבר לא השתמש בביטוי רצון כפי שהופיע בשורה הקודמת, עכשיו זה לחשוק ולהשתוקק. חשק זה דבר יותר עמוק מרצון, כי בכל יש רצון שזה קשור באינטרסים, קשור ברצון להגיע לאיזה הישג, זה רצון, אבל אין שם חשק. חשק זה כאילו להכניס את כל העולם הרגשי פנימה. אומר, אני רוצה שבדברים הרוחניים יהיה שם חשק. יש שם השתוקקות. זה מובן ההבדל הרגשי בין רק רצון לבין חשק והשתוקקות. אומר, אני רוצה שבדברים הרוחניים יש שם חשק והשתוקקות. על רצון זה גם עניין לחדש את זה, אבל אני רוצה להכניס אתכם עוד פנימה עם הלב, עם הרגשות.
זה מרגיש לי כמו שרצון זה כמו נורה שנדלקת, או זה הצטה, זה החשק והשתוקקות, זה
הסבלנות
הזאת, כלומר זה להזין את זה לאורך הזמן.
איזה יופי, זאת אומרת הרצון זה כביכול אפילו הכותרת, והחשק והשתוקקות להזין את זה. אבל תזכרו שהחשק וההשתוקקות לא יהיה תוחלת ממושכה. כל יום כמה דקות להקדיש לזה ולהודות על היש. זה בדיוק העניין. הודיה על מה שקיים. והכיסופים הרצון מציעים. עד שתזכו לשבר גם כל יתר המניות. עד תזכו לחזות בנועם השם. ואז תדעו, זה היה בעיצומה של המחלוקת על תלמידיו, הוא אומר, ואז תדעו מה כל הרעש הזה, ממה היו רוצים למנוע אתכם חס ושלום. זה כאילו בעשייה של המחלוקת. אומר, אז ימלא שחוק פינו, ויראו שוננו ויבושו בעזרת השם. זאת אומרת, עכשיו קשה לכם, עכשיו יש בעיות? אומר, תרצו את זה, והוא באמת מזהיר, רבי נתן במקום אחר, לא בכוח. בכוח זה דחיקת השעה. אז היא מלא שחוק פינו. עכשיו נחזור אל המשל. אז מה הנימוק שלך? למה זה העץ ולא העלים?
הוא מאוד נהיה טכנית, פשוט כי לדע שיש אילן, הוא נמצא בפרדסים, ובוודאי עובר על מה שעובר.
תרשה לי לחזור על דבריך, כי הם היו מיוחדים. ודע שיש אילן טה-טה-טה-טה-טה-טה. זה היה הכי יפה.
זה הקולות של העיר.
לקחת, להתפעל מהמילים. זה גם להעביר לכם מסר, אפשר לקחת דיבור ולסמוך בו. ודע שיש אילן. טטטם, טטטם, טטטם. זה לקיים מה שהוא אמר, אז עם הלס חוק פינו, ומימשנו את זה מהר.
בניגון.
שגדלים עליו עלים, שכל עלה צריך להיות גדל 100 שנים, והוא נמצא בפרדסים של השרים, אז גם פה זה מה מחדש לנו, שבעצם איפה נמצא האילן הזה? מה אתם לומדים מזה שזה נמצא בפרדסים של השרים? פה אני מזמין אתכם פשוט להמציא משמעות שנוכל לבאר דבר שלם את המשל הזה. מה זה אומר שזה פרדסים של השרים? שלא כל אחד מבין באיכות הזו, גם לא כל אחד ירצה לטפח אילן בגן שלו, שייתן, שהגיע לסיור רק אחרי 100 שנים. אמנם אנחנו מכירים סיפור כזה על חוני המעגל, שרואה מישהו נוטע חרוב ואומר לו, מה אתה נוטע שזה רק אחרי 70 שנה. וקוראים אותו בלשונה 100 שנים, ובאמת כמו שאמרת, זה משמע שקוראים אותו, זה את האילן, שהוא נקרא 100 שנה. ומסתם כשגדל 100 שנים, בוודאי עובר עליו מה שעובר, זה על, על האילן עצמו. אחר כך בסוף 100 שנים הוא יורה בקול גדול, כי בעצם העלים שלו רק אז הגיעו ל... הוא יורה רק אז הם באמת הגיעו לסיים. אז תודה, זה... הצלחתם לעקוב? אז אנחנו מסכמים. מה? לא, קודם כל לך יש את הפריבילגיה אחרי זה לביור אישי. הדיון היה האם הנושא פה זה העלים או הנושא זה האילן. אז פה הייתה הצעה שזה האילן, וככה משמע, שהאילן מממש את עצמו אחרי שהעלים מגיע לבשלותם. האילן בעצם מגיע לסיוע כשהעלים מגיעים לבשלותם. מתי הם מגיעים לבשלותם? אחרי 100 שנים. ואז הוא יורה בכל גדול, במובן שהקול שלו, הצליל שלו, נשמע בכל העולם. בעצם אומר רבי נחמן, אנחנו לא יודעים, אז מה שהתחלתי להגיד קודם, אז באמת חסידי ברסלב מתארים שהיו שתי קפיצות עיקריות ב-200 שנה האחרונות בהתפשטות הדעת של רבי נחמן, אחרי 100 שנה ואחרי 200 שנה. זה בעצם מחזוריות של 100 שנים. פגשתי את הרב חיים קרמר לפני הרבה שנים, שהוציא לאור ספר שנקרא הכיסא הריק. הוציא עוד הרבה ספרים. אנטומיה של הנשמה, באש ובבין, זה ביוגרפיה של רבי נתן. הכיסא הריק, שזה פתגמים, משפטים קצרים מתורת רבי נחמן, ספר שווה לכל נפש, שמחר הרבה מהדורות, ולמרות שזה רק פתגמים קצרים, הוא עשוי היטב. כדאי לקנות אותו למי שאין. הכיסא הריק, לתת אותו מתנה. לא בשבילכם. זה אומר, יום אחד נכנס אליו, הוא מקבל טלפון משגריר קוריאה בישראל. הוא מבקש את הזכויות לתרגם את הספר הזה לקוריאנית. הוא שאל אותו איך התגלגל, הוא אמר שהוא בא לארץ בתור שגריר, הוא רוצה לקרוא יותר על התרבות, אז נכנס לסטימצקי, וביקש מהמוכר את ספר על היהדות, מה שעוזי נתנה לו, כיסא הריק באנגלית. סתם אני מקווה בשבילו שהוא קרא עוד ספרים מהיהדות. ואז זה כל כך נגע בו, הוא רצה לתרגם את זה לקוריאנית, וזה תורגם. וכבר מחר הרבה מהדורות בקוריאנית, הרבה. והוא סיפר לי איך הספר הזה, בכלל הוא מקיים קשרים עם הרבה הוצאות ספרים בעולם, כי בעצם הוא כותב ספרות ברסלבית באנגלית, והוא חידוש, יש לו מכון שנקרא נחלת צבי, שהוא מוציא לאור פירושים לכתבי רבי נחמן בעברית שמתורגמים מאנגלית שתורגמו מעברית. הרי מי שרוצה לכתב פירוש של לקוטי מורן צריך לקרוא את הספרות המקור בעברית. אז למשל לקוטי מורן שאין עליו פירוש מפורט היטב כמו ברמה שהוציא המכון שלו של רב קרמן נחלת צבי, 11 או 12 כרכים באנגלית שתורגמו וחזרה לעברית ויצאו כבר 8 כרכים נפלאים מאוד לבאר את לקוטי מורן. זה אומר לי בכל העולם, נתן לי פעם סקירה בכמה שפות, בכמה מדינות, בכמה אוניברסיטאות עסוקים במשנתו של רבי נחמן. אבל כרגע המסר פה זה לא לדבר לפעל את רבי נחמן, זה הנושא הוא סבלנות, להראות שאתה בא עם בשורה, הכל יגיע. יש מה שיגיע אחרי 100 שנה, יש אחרי 20 שנה. יש מה שיגיע גם אחרי שבוע. כי אם בן אדם יודע את הסוד של הצער של היום הנוכחי, הוא גם מבין את הסוד של הברכה של היום הנוכחי, של ההודיה על היום הנוכחי, של החגיגה של היום הנוכחי. אומר, והבל הנמשל היטב. כי מה בעצם הנקודה פה של לרצות יחד עם סבלנות, לרצות יחד עם הרפיה, זה בעצם סוג של ענווה. יש ברוך הוא גם יש תוכניות. יש חוברת שנקראת באר הפרשה, שזה דרשות של משפיע חסידי בשם רבי אלימלך בידרמן. אני פעם לפעם ממליץ על זה בכל, לא יודע מי מכם עשה לזה מנוי, זה מנוי בחינם במייל, אבל אני משתדל לכל שבוע לקרוא את זה ונתענג על זה. מי שירצה את כתובת המייל לבקש לקבל את זה במייל, יכול לכתוב לי. שבת האחרונה הוא הקדיש את החוברת, את הדרשה שלו, החוברת זה כנראה זה פעולתם של האורחים, לסיפורי שידוכים. כי זה השידוך שהיה בין אליעזר לבין רבקה ליצחק לרבקה. לפני זה בדיחה, אני לא יודע אם תצחקו ממנה, אבל ברגע שכן אמר, אני אומר בדיחה, אתם יכולים לצחוק מראש. כתוב שאליעזר, הוא היה יוצא עם הבהמות, הגמלים, היה להם מחסום לפה. ככה המדרש אומר, זה... זה היה אמנם משיקולי גזל, אבל אמרו על דרך ההלצה שרק בזכות שהם היו עם מחסומים לפה יצא השידוך, כי אם בהמה אחת הייתה פותחת הפה השידוך לא היה יוצא לפועל. מספיק שיש נציגים לצחוק מהדרך הזאת. כאילו אם רוצים להבין כאילו מה מצחיק פה, זה כאילו בעל משקל שלפעמים לציבור הדתי שהכל שם שידוכים, זה הרבה פעמים שידוך לא יוצא לפועל כי אנשים שאלו אותם לברר על החתן ופתחו את הפה למילים לא טובות. אז זה כאילו בימה אחת פתחה את הפה. אז צד שני, כשמסבירים את הבדיחה זה יכול לעלות יותר כאב מאשר צחוקים. אבל הבנתם, כן? אבל בכל מקום, זה לאו דווקא בשידור, בכל מקום יש אנשים שמדברים משהו. אז הוא סיפר, שניים הסיפורים שנגעו בי, זה שאחד הגיע לחתם סופר שהיה גדול הדור אצל יהדות הונגריה, סלובקיה, וביקש ממנו את העילוי שבישיבה לחתן לביתו. זה בימים שהדעה של הקלה לא כל כך הייתה רלוונטית. אבל תיהנו מהסיפור. אני רק מציין את זה, כשאני קורא את הסיפור הזה, סיפורים שכאלו, אני שואל מה עם הקלה. אז מה לתת מקום בכל התחושה הזו? או שהיא שמחה על אבא של האבא, אני... בכל אופן, אחרי שאיבדתי את ההערה הנדרשת, אז תהיו פנויים ליהנות מהסיפור. אמר לו, אני רוצה את העילוי שבישיבה לביתי. אמר לו, חתן סופר, אני את הבחורים בוחן כמה פעמים בשנה, ואז אני יודע איפה הם נמצאים. ועוד כמה שבועות אמורה להיות הבחינה, וכשאני אאתר את הבחור, מה שנקרא מפגש אישי, אני אכתוב לך מכתב שמצאתי אותו, ואבקש ממנו שיסע אליך לתת את ה... להגיש לך את המכתב, ותדע שזהו. ובאמת, היה את הבחינה. והוא יותר בחור מבריק, כאילו עם מידות טובות, וכתב מכתב. ראשי אומר, מי שיביא לך את המכתב הזה, תדע שהוא כליל המעלות, אותו בחרתי, על פי בקשתך וכו'. החתן סופר, חתם את המכתב, מתוך מעטפה, אמר לו, בבקשה, תיסע לעיר הפלונית, לתת את זה לגביר, בלי לספר לו מה תוכן המכתב ומה אותו עניין, רק בתור שליחות. ואותו בחור, זה לא בדיוק היה במסלול שלו, והוא פגש חבר שלו שסיפר לו שהוא נוסע לאותה עירה, אמר לו, אתה מוכן לעשות לי טובה? נמסור את המכתב אל תעודתו. אמר לו, בבקשה, מילא אני נוסע לשם. ואני אקצה לך את הסיפור, ואותו חבר התחתן עם... הוא הגיש את המכתב. בהקשר של אין עצה ואין תבונה נגד השם. אמר לו, זה אדם יכול לעשות את ההשתדלות. אבל פתאום, מאותה הסתדלות יוצא משהו אחר. הסיפור השני פחות טוב.
בוא נשמע.
למה אני אומר פחות טוב? כי זה סיפור שצריך לתת את הרקע שמקובל בציבור החרדי, שלפי מורים נותנים דירה שלמה לחתן, לקלה. זה צריך לתת הרבה רקע סוציולוגי בשביל ליהנות מהסיפור הזה. זה טוב, אחרי שבכל זאת נתתי את הרקע, זה אפשר לספר. אני מספר שהיו שני בחורים חסידים שהלכו ללמוד ראיית חשבון. ואחד מהם מצא עבודה. והתפרנס בה יפה, והשני הרבה שנים לא מצא עבודה. ולבסוף, החבר שלו הצליח להכניס אותו למפעל שהוא היה בו רואה חשבון. עד לפה הנתונים. והסתבר שהחבר שנכנס אחרי הרבה זמן, שבעצם מי שהכניס אותו יש לו הרבה יותר ותק, הוא בכלל הוא יתאמץ, הוא ישתדל עבורו, מאוד מצא חן בעיני ההנהלה, וכשהמנכ״ל פרש, מינו אותו למנכ״ל. היו בהתחלה ספקולציות על מועמדים, והוא חשב שהוא יש לו את הוותק, הוא מספר שזה מאוד מאוד כאב לו. אני הכנסתי אותו, אני הבאתי אותו, אני... וגם אומר, ההפרש במשכורת הוא היה עצום בין מה שהוא היה במעמדו לבין ההוא שקיבל מנכ״ל. הוא אומר, עשיתי עם עצמי עבודת נפש. 10 שנים, כל יום היה עולה הכאב והכינה מחדש, הייתי אומר לעצמי, הכל ואז כך אומר, הצלחתי בעבודה הזו, אבל זה לא יחד פעמי, כל יום מחדש. עולה הקינה, אני מזכיר לעצמי, פרנסה מן השמיים, הכל מאיתו התברך. אומר, ואז הציעו לביתי שידוך. אמרו לי שהמחותן שמעו עליה הדברים כל כך טובים, שהמחותן כל כך חפץ בשידוך הזה, שמוכן גם לתת דירה שלמה, בדרך כלל גם בעלי היכולת, הכי הגיוני, חצי חצי, שני, דירה שלמה בשביל איתך. אז הוא בירר על החתן, הוא בירר על הכלה, סוף התברר שהשידוך המוצע זה בנו של אותו חבר שמונה למנכ״ל. והשידוך יצא אל הפועל, והוא באמת היה לו יכולת, והוא נתן את מלוא הדירה. אז אומר, ריבונו של עולם, הבנתי כל מה שהוא עבד. וקיבל משכורת גבוהה, אז אנחנו שיוכל לחסור בשביל הבת שלי. הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל מה שאתה תעבוד שעות נוספות? בשביל מה? הרי אתה רואה, כל אחד רוצה שזה לביתו, אז מה אכפת לך אם זה אתה עובד, או שהוא מקבל את המשכורת? רגע, תני קודם כל עם הסיפור הזה לתת לו להדהד. לתת לו להדהד. במובן הזה, אגב, כל המהלך שלו, של החוברת הזו, של הרב בידרמן, שתדעו פשוט, זה לעודד שבורי לב, זה לתת תקווה, לחזק באמונה, שהכל בהשגחה, וכל מה שקורה לטובה, הכל פעם הוא מלביש את זה על הפסוקים של אותה פרשת שבוע. אמנם השפה היא יותר תורנית, יותר מבית המדרש, ולא, יש לפעמים שזה זה קצת אתגר לקרוא את הנאמר, אבל זה כדאי. אני פשוט לא מתייאש מזה, ואחת לכמה שבועות אני מזכיר לכם, תדעו שקיים השירות הזה לקבל את החוברת הזה למייל, ואני משתדל לא לקרוא את זה מהמחשב, להדפיס את זה, ליהנות מה... מהכתיבה, זה לא כתיבה, הוא מדבר בשיח חופשי ועורכים את זה, חוויית השבה לכל נפש. הגענו לסיום השיעור להיום, שיעורי בית. מה השיעורי בית? מה אתם לוקחים מהשיעור היום?
להתפלל בלי
להכריז
בתוצאות.
אוקיי.
הצער של היום.
מה, להצטער את הצער של היום? זה לא צריך, להצטער את הצער של היום. ואז, אם אני יכול לוותר על הצער של היום, ולסמוך, זה צריך להיות אבל תהליך של התפתחות. לא תהליך של כוחניות אפילו על עצמי. קודם כל לתחם מהצער הכללי לצער של אותו היום, אחרי זה מהצער של אותו היום, לשמחת אותו היום. ולהיזכר, לרצות את הרצון שאינו תוחלת מושכה. ולכן, רצון אמיתי חייב להיות מלווה באסירות תודה בו זמנית. כי רצון אמיתי זה בעצם, וגם הוספנו שעוד שתי מילים לרצון. מה אמרנו? רצון, חשק והשתוקקות. זה להכניס המון רגש בעניין הרוחני. רצון, חשק והשתוקקות. והרבה עוד היה על הקיים. הרבה עוד היה על הקיים. ועוד למדנו מרבי נתן, שגם שהרעיונות מובנים, הוא יחזור לשוב ושוב. זה מכתבים שקראתי קודם לכן, ואחרי זה ובאותו מכתב הוא חוזר שוב ושוב. כי באמת, אנחנו לא צריכים רעיונות חדשים, אנחנו צריכים שאותה קבוצה מועטה של רעיונות אמיתיים, יחלחלו ויהפכו לאילן של 100 שנים, שיורה בקול גדול של הברכה שמתפשטת בעולמנו בכל העולמות. לילה טוב. תודה להיותכם. תודה למרכז שמיים וליושב בשמיים.